הכל חי אונליין 93fm.co.il כאייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב קהילת שמע קולי ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
כאייל תהרוג אלפי כמהלים כנשי זר
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המרץ והמוטיבציה בחיים. לפני כן אזכיר למעוניינים להשיג את הדיסקים של כאייל תהרוג והנפש בראי היהדות, ניתן לקבלה במרכז הישגים 03-65-25-244 03-65-25-244. דוד המלך אומר בספר תהילים, למה עירה בימי עירה אבון עקיבי יסובייני? מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, יש בה תרי"ג מצוות, יש מהן שנראות קלות בעיני בני אדם, יש מהן נראות חמורות בעיני בני אדם. באותן המצוות שנראות קלות, בני אדם לא תמיד משגיחים, שמים לב, מעניקים את מירב תשומת הלב. לפעמים, רחמנא ליצלן, משליחים אותן תחת עקביהם. למה? כי הם סבורים שאפשר להקל באותה מצוות. התיירא דוד המלך מיום הדין, ריבונו של עולם. אני לא מתיירא מהאיסורים החמורים שבתורה, כי מהם בוודאי התרחקתי, לא נכשלתי בהם. אני מתיירא מן האיסורים שנראים קלים, שמא עברתי על אחד מהם. כדי להימנע מהמצב הזה עורר דוד המלך בהמשך המזמור על ההימנעות מרדיפה אחרי תענוגות העולם הזה, שעלולים להביא את האדם להיכשל בדברים שלא נראים בעיניו כחמורים, כי הוא עושה את המשקל הלא נכון. והתורה בפרשת עקב בספר דברים, משה רבינו מצווה את בני ישראל שבכניסתם לארץ, לארץ ישראל יעמדו הלוויים ויקריאו בעוזי בני ישראל. ארור מי שיעשה עבירות מסוימות, ברוך מי שימנע מלעשות אותן. כשבוחנים את האיסורים שנמנו באותו מעמד, מתקשים להבין את סדר הדברים. בהתחלה נמנו עבירות שבין אדם לחברו, איסור לקלל הורים, איסור להשיג גבול, איסור להטות עבר, איסור להטות משפט, גר, יתום ואלמנה. לאחר מכן, דיני עריות שהם איסורים שבין אדם למקום, ושוב חוזרים לאיסורים שבין אדם לחברו, ארור מכה רעהו בסתר. למה? אומר הגאון רב שמשון רפאל הירש, יש אנשים שמתיימרים לחלק את התורה על פי מידת החומרה של העבירה בעיניהם. הם טוענים שעריות זה איסור חמור, חייבים להקפיד על זה. אבל לשון הרע זה מקובל בחברה מתוקנת. גם השגת גבול זה לא חטא כל כך נורא. למה? כי בעסקים לא מתנהגים בעדינות. עסקים, ביזנס, שם צריך להיות כמו קרי שלא מתרגש מזוטות. לעומתם יש סוברים שבעניינים ציבוריים יש מקום לנהוג לפי חוקי התורה, אבל מה שנוגע לתוך הבית פנימה ראוי לנקוט בשיטה של חיה ותיתן לחיות. לא מבינים למה התורה מתערבת בעניינים האישיים שבתוך ביתו של האדם. אומר הגאון רב שמשון רפאל הירש, לכן כל סוגי האיסורים יש כאן. למה? כדי שידע העם כולו שכל התורה כולה חשובה באותה מידה, וקיום כל חלקי התורה הוא זה שמביא את האדם לשלימות. שלאדם לא יהיה מרץ לעשייה מסוימת ולעשייה אחרת, הוא יקל דעת רחמנא ליצלן. ולא רק שישנה הבחנה בין מצוות קלות והחמורות. אומרת התורה פרשת ויצא בספר בראשית, ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש ויקח מאבני המקום ויסם מרשותיו וישכב במקום האום. יעקב אבינו רומם את עצמו במשך 14 שנה שבהן מנע את עצמו משינה ועסק בתורה. איך ייתכן שדווקא לאחרי שהביא עליו את השינה, התרומם למדרגה גבוהה כזו של נבואה שבה הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה? אומר הגאון רבי שלמה זלמן ארנרייך, יש שינה ויש שינה. יש אדם שאכל ושתה ועידן את גופו. אחרי שהגוף עייף וכבד, אחרי שהוא אכל, הוא שוקע בשינה נעימה ומתוקה. אדם כזה, השינה לא תרומם אותו עד רבה. אולי זה חלק ממערכת תאוות גופניות, כמו כל שאר התאוות, וזה רק יפיל, ישפיל ויעחיר את תואר הנשמה שלו. אבל יש אדם שיומו קודש להשם, הוא מאמץ את כל הכוחות לעבודת בוראו, ובסוף היום הוא נשכב לישון כדי להחליף כוח למוחרת, כדי שיקום ויעבוד את עבודת השם, יקום בכוחות מחודשים לעבודת בוראו. האדם כזה לא רק שיומו שונה, אלא גם כל גישתו אל השינה שונה לגמרי. ישנם אנשים שאצלם השינה היא תאווה כמו שער התאוות. לפני שהולכים לישון, עורכים את חשבון הנפש היומיים, מפשפשים במעשים, בוחנים, בודקים את עצמם היטב מתוך מחשבה והכרה שכעת הוא מפקיד את רוחו בידי אלוקי הרוחות. ייתכן גם שזה היום האחרון עלי אדמות. הוא לא נותן לאף אפיו תנומה לפני שעושה תשובה ומתקן את מה שצריך תיקון. אחר כך הוא עוצם את העיניים לשינה חטופה. הוא מהר... בבוקר הוא מתגבר כערי וקם משינתו לעוד יום של עבודת הקדוש ברוך הוא. אדם שכזה השינה היא חלק מעבודת השם שלו. היא מעלה ומגביה אותו למעלות נשגבות ומרוממת אותו עד כדי מדרגה של נבואה. לכן ויפגע במקום ויעלן שם, כיווה השמש ויקח מאבני המקום ויעשה מרשותיו וישכב במקום ההוא. יעקב אבינו אחרי שרומם את עצמו במשך 14 שנה שבהן מנע מעצמו שינה ועסק בתורה, עכשיו הוא מתרומם למדרגה גבוהה כזו של נבואה, שורה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. היכן? בשינה. ולמה? כיוון שזו הייתה שינה אחרי שהוא כל כך עסק בתורה הקדושה. ובכך לאדם ישנה מוטיבציה, יש לו מרץ בכל עשייה שהוא עושה. למה? כיוון שהוא תמיד קשור לריבונו של עולם. אומרים חז"ל במדרש, במדבר רבה, פרשת נסום. בזמן המפגש המפורסם של מנוח, האבא של שמשון הגיבור עם מלאך השם, הציע לו מנוח לאכול, הוא לא ידע שהוא מלאך. השיב לו המלאך, אם תעשה עולה להשם, תעלנה, ולי אל תיתן מאומה. בדברים אלה רמז לו המלאך שכעת, אחרי שנתבשר בהודעה מופלאה של אחרי שנות עקרות יוולד לו בן, שמשון הגיבור שיושיע את ישראל, צריך להקריב קורבן עולה להשם כהודעה לבשורה הטובה, כמו שעשה אברהם אבינו כשהבטיח הקדוש ברוך הוא לזרעך אתן את הארץ הזאת. אחר כך נאמר, ויבן שהמזבח להשם הנראה אליו. לשתי הבטחות זכה אברהם אבינו באותו מעמד נורא. וירא השם אל אברהם ויומר, לזרעך אתן את הארץ הזאת, שיהיה לו זרע, ושבניו יזכו לקבל את ארץ ישראל, וממנו יצא העם הנבחר. היינו מצפים להיווכח שהמזבח, הקורבנות שהקריב אברהם לאחרי המעמד הזה, יהיו כתודה לבשורות האלה. אבל כשאנחנו מעיינים במילות הפסוק, מגלים שהתודה של אברהם אבינו היא לא עליהם, אלא על דבר אחר לגמרי. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. אברהם אבינו הודה להשם על עצם העובדה שהוא זכה לגילוי שכינה בדרגה גבוהה שכמוה לא זכה לה עד כה. בוודאי הודה אברהם אבינו להשם גם על הבשורות הטובות שהתבשר בהם. אבל התורה לא מציינת את העובדה הזו, אלא התורה מציינת שאברהם אבינו, מה הוא עשה? ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. למה הוא בנה מזבח להשם? כי אברהם אבינו הודה על עצם העובדה שהוא זכה לגילוי שכינה בדרגה גבוהה שכמוה לא זכה לו עד עכשיו. האור החיים הקדוש מסביר, בוודאי יש הרבה בשורות חשובות שיכול הקדוש ברוך הוא לבשר את האדם. בשורות רמות, נישאות, חשובות, ערכיות. אבל הפסוק משקף את סדר החשיבות בעיניו של אברהם אבינו. קרבת אלוקים לי טוב, קרבת אלוקים שזכה לאברהם אבינו, הייתה נעלית וחשיבה עוד יותר מבשורת הבנים ומירושת הארץ. שאיפת החיים של אברהם אבינו הייתה קרבת הבורא, קרבה לריבונו של עולם. כל היתר היה חשוב מאוד, אבל משני ביחס לקרבת הקדוש ברוך הוא. לכן פרט הכתוב את הודעתו של אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא על גילוי השכינה. מן הסתם אברהם אבינו הודה על כל דבר, אבל הפסוק שם דגש בעיקר על מה שהוא הודה להשם, על עצם זה שהוא זכה לגילוי שכינה. ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. למה הוא בנה מזבח להשם? כי השם נראה אליו. על גילוי השכינה, על זה הוא בנה מזבח. להרבה דברים שואף כל אדם בחיים שלו, חיי משפחה מאושרים, ילדים בריאים, שיהיו מוצלחים, בריאות, עשירות, פרנסה, ביטחון כלכלי, חברה, קהילה, מעמד, עוד הרבה דברים. אבל לכל אלה עדיין לא נודע המתכון להצלחה בטוחה. לאף אחד אין את ההגדרה הברורה, לאף אחד אין את הכלים המיוחדים, המובטחים שיכולים להבטיח לאדם את העשירות, את הבריאות, את ההצלחה. אבל יש מתנה שעולה בחשיבותה על כל אלו. ההנאה הרוחנית מתחושת קרבה אל הקדוש ברוך הוא. את זה כל אדם יכול להשיג בכל זמן ובכל סיטואציה. הדבר היקר ביותר, והוא גם יכולת הזמין ביותר, ובידו של כל אחד. לכן התורה מציינת שאברהם אבינו ויבן שם מזבח להשם. למה? כי הנראה אליו, כי הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, וזה עמד בראש סולם הערכים של אברהם, ולכן הוא אברהם אבינו. ילדים הם דבר חשוב מאוד לאברהם אבינו, ובכל זאת גילוי השכינה הוא גדול יותר, כך אומר האור החיים הקדוש, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו. המזבח הוא בגלל שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. וחזל אומרים בפרשת וירם, על הפסוק וישלח אברהם את ידו, הוא שולח את ידו ליטול את הסכין. אומרים חזל במדרש, עיניו מורידות דמעות, נופלות דמעות לעיניו של יצחק מרחמנותו של אבא. אף על פי כן הלב שמח לעשות את רצון יוצרו. באותה שעה רחמיו של אברהם אבינו התעוררו על בנו אהובו, ממשיך דרכו, אבל הוא התגבר על הרגשות מתוך שמחה שהוא זוכה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא. לרוע אנשים שואלים, למה לא כבש אברהם אבינו גם את הרגשות שלו יצופו באותו רגע? באותו רגע קדוש יהיה כל כולו נכון ומזומן לעשות את רצון השם בשמחה. למה חזל אומרים במדרש בראשית רבה פרשה נון וב, וישלח אברהם את ידו, הוא שולח יד ליטול את הסכין ועיניו מורידות דמעות, ונופלות דמעות לעיניו של יצחק, מהרחמנות של אבא. מה היה צריך להיות? שבאותו רגע יהיה כל כולו נכון ומזומן לעשות את רצון השם. שלא יערב רגשות, שינעל את חדרי ליבו, ואז יצחק היה נחשב כמו זר אצלו, ואז היה מקריב אותו. אמר על כך הגאון, רב אייזיק שר זכר צדיק לברכה, בלקט שיחות מוסר. עד רבה, הקדוש ברוך הוא רצה לעורר את כל רגשותיו האהבהים של אברהם אבינו, להציף בהם את כל הישות של אברהם אבינו. כך נע את בנך, תרגיש את כך נע בנך, אהובך, יחידך, תרגיש את האהבה לבן היחיד, תרגיש את האהבה לבן האהוב, תעצים את האהבה של בן הזקונים, בן הטיפוחים, מי שנושא את כל התקוות וכל התפילות, מי שהוא ממשיך דרכך, מי שעליו נאמרה הבטחה כי ביצחק יקרא לך זרע, את יצחק עצמו, מי שהגיע מצד עצמו לשלימות, את כל ההרגשים האלה, העלהו שם לעולם. אם אברהם אבינו היה מרחיק מהמחשבות שלו, מהלב שלו, את האהבות האלה ליצחק, היה מדבק בהשם עד שבנו הנחשב אצלו כמו זר באותם רגעים, הוא לא היה מקיים את ציווי העקידה. היה נחשב כמי שלא עמד בניסיון הגדול. חזל הודיעו לנו שעיניו של אברהם אבינו היו דומעות, זלגו דמעות מרחמנותו. למה? כי הוא קיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא בשלמות, היה מלא ברגשי אהבה, אין קץ לבן שלו, ואת הרגשות האלה הקריב להשם, הלב שמח לעשות רצון קונו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקריב את בנך, את יחידך אשר אהבת, תזכור את מי אתה אוהב, ואת הרגשות האלה תהיה מוכן להקריב, אם אני אבקש ממך. לכן אברהם אבינו קיים את המצווה בשלימות, לא רק מקריב את הבן שלו, הוא מקריב גם את הבן וגם מציע אהבה שיש לבן שלו. הוא מעורר את האהבה, את החיבה של האב לבנו. לכן לאחר מכן, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, מלאך מהשמיים אומר, אל נא תשלח את ידך אל הנער, הקריב אברהם את העיל תחת בנו. האם ייתכן להשוות בין הקרבת העיל לבין הקרבת הבן? איך נהייתה הקרבת העיל תחת בנו? אומר הגאון רבי איזיק שר, הועיל ואת הרגשות אברהם אבינו כבר הקריב על גבי המזבח. כל מה שנותר זה מעשה שחיטה, ומעשה שחיטה אפשר גם בעיל. לכן הוא הקריב את העיל תחת בנו, במקום בנו. ולמה זה? היות שאת הרגשות הוא כבר היה מוכן להקריב לריבונו של עולם, והוא הקריב לריבונו של עולם. ולכן הוא עמד בניסיון, כי את העיקר, את הרגשות של אהבת האב לבנו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא ייתן את זה לריבונו של עולם, הוא מוכן לתת. את הרגשות הוא הקריב. כל מה שנותר כעת זה להקריב גוף, אז הוא הקריב את העיל תחת בנו. מכאן למדנו כמה סולם הערכים של אברהם אבינו בנוי בצורה ברורה כל כך. הבן זה אחד הדברים הגבוהים ביותר בסולם הערכים, ובכל זאת רצון השם הוא מעל הכל. לכן ויבן מזבח להשם, למה הוא בונה מזבח? כי השם הנראה אליו, בגלל גילוי השכינה. אומר האור החיים הקדוש, הוא יכל לבנות מזבח בשביל להודות להשם על הרבה דברים, אבל הוא רצה להודות בעיקר על מה שהקדוש ברוך הוא התגלה אליו. כי זה סולם הערכים של אברהם אבינו, זה נמצא במקום הגבוה ביותר, הקרבה לריבונו של עולם. והקרבה לריבונו של עולם היא נעשית בבוקר, בצהריים, בערב, אפילו בשינה. עם כל מעשיך לשם שמיים, עם בכל דרכיך דאהו, האדם תמיד קשור לריבונו של עולם.
נחס רוח אליך ועל כל זויס מסחננים אנחנו לפונך כהילמו לרחמים שתקבל אסטפילו סיינו ברחמים וברוצוי ויעל כל זוי סביסחננים אנחנו לפונך כהילמו לרחמים שתקבל אסטפילו סיינו ברחמים וברוצוי שיהיה הכוי נחס רוח נחס רוח אליך וזה עיקר כבו נוסינו נחס רוח אליך שתקבל לסטפילו סיינו ברחמים וברובוצוי ויעל כל זאת מסחננים אנחנו לפונך כמו לרחמים שתקבל לסטפילו סיינו ברחמים וברובוצוי זויס מסחננים אנחנו לפונך כהלמו לרחמים שתקר ואילס תפילוסיינו ברחמים וברובוצוי ועל כל זויס מסחננים אנחנו לפונך כהלמו לרחמים שתקר ואילס תפילוסיינו ברחמים וברובוצוי
המוטיבציה של האדם, התנועה של האדם לנוע קדימה, להתקדם בחיים, להתפתח, זה דלק. לפעמים בני האדם מתבלבלים בין מוטיבציה לבין אשליה. הם מתרגשים מכל מיני פתגמים, מתרגשים מכל מיני אמרות, חולמים כל מיני חלומות ומרגישים טוב עם עצמם. צריך לזכור שמוטיבציה בלי שום פעולה היא לא יותר מאשר אשליה. אדם חייב לעמוד אחרי ההתקדמות שלו, ולראות שהוא מתקדם ונע למקום טוב יותר. מתקדם יותר, מתפתח יותר, וכך הוא יכול למדוד את המוטיבציה שלו, ולראות שהיא לא רק אשליה, אלא מנוע. לא רק חלומות שנעים לברוח אליהם, אלא מנוע צמיחה. כי גם במציאות ניכר שהאדם נע, הוא מתקדם קדימה. נושא המוטיבציה, המרץ, חשוב שיהיה הדרגתי ולא גורף מדי. כלומר, לא לשאוף גבוה מדי כבר בהתחלה. לפעמים אנשים הם מלאי התלהבות ורגש להתחיל דבר, ליזום, להתפתח. אבל הם מרגישים שהם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים והשמיים זה הגבול. וזה חבל. כי אז מהר מאוד הם שמים לב שתגרת הבית שלהם זה רף גבוה מדי. הם חלמו להגיע לשמיים. ותקרת הבית שלהם זה גבוה מדי בשבילם. כשאנחנו מלאי רגש, אנחנו מצליחים להשלות את עצמנו שאנחנו יכולים לעשות יותר ממה שאנחנו יכולים בשלב הזה של החיים באמת לעשות. לכן לא תמיד לחלום לשאוף בגדול זה הדבר הטוב והיעיל ביותר. לפעמים כדאי להתחיל דווקא בדברים קטנים. זה לא אומר שבסוף האדם לא יכבוש את הפסגה, אבל זה כן אומר שהוא יתחיל מהארבע אמות שלו. לדוגמה, אדם שלא לומד במהלך היום, הוא לא לומד, הוא עסוק בעשייה לפרנסה, בני המשפחה, בני הקהילה. הוא מתחיל בהדרגתיות להתעורר, לתפוס את עצמו, להבין אם לא עכשיו אי מתי, ואז הוא אומר לעצמו שהוא חייב לשבת וללמוד כל יום, שעתיים לפחות, והוא מסביר לעצמו מה זה שעתיים ביחס ל-24 שעות ביום, מה זה 6 שעות בשבוע ביחס ל-168 שעות, הוא אפילו אולי מייסר את עצמו. שעתיים? ביחס ליום שלם? זה לא הרבה. אני לא יכול לוותר לעצמי. אני חייב לקחת אחריות. הוא משתמש במילים יפות, נכונות, אבל לא לגמרי מתאימות לא בשלב הזה של החיים. כי הניסיון מלמד שהוא ילמד יום יומיים. שעתיים ביום. המרץ התפוגג. כיום הוא חולם. שהוא ילמד שעתיים ביום. הוא חווה את המעלה ואת היתרונות שיש ללמוד שעתיים ביום. זה נראה נהדר כי זה בחלום. אבל הוא לא חווה עדיין את המחיר. הוא יחווה את המחיר כשהוא יתחיל ללמוד עוד ועוד. אחרי הרבע שעה או השעה הראשונה. ואז יתחיל להרגיש שזה לא כל כך קל. לכן עדיף שיאמר לעצמו משהו בסגנון של נתחיל כל יום 20 דקות, חצי שעה, או אפילו פעם ביומיים. ואז כל פעם הוא לומד. הוא ירגיש את הערבות מבלי שהוא ירגיש שהוא משקיע יותר מדי. ואחרי כל לימוד יישאר טעם של עוד. הגעגועים לעוד. הטעם לעוד זה דבר מהותי שישאר טעם לעוד ועוד, והדבר הזה, שהאדם ירצה עוד ועוד, זו לא תוספת טובה לחיים, זו לא עדיפות לחיים, אלא חובה שישאר טעם לעוד. ברגע שיהיה לו טעם לעוד, הוא מזין יותר ויותר את האנרגיה שלו. ובכך הוא מזדהה יותר ויותר בתהליך הדרגתי עם העשייה החדשה שלו. הוא למד חצי שעה, ולאחר מכן הוא רוצה עוד. ועוד, ברגע שיהיה לו טעם לעוד, הוא מזין יותר ויותר את האנרגיה שלו, הוא מזדהה יותר ויותר בתהליך הדרגתי עם העשייה החדשה שלו. הוא למד חצי שעה, והוא רוצה עוד, ואז הדברים מושרשים אצלו, הרצון נעשה חזק יותר, ואז כעבור 3-4 חודשים, חצי שנה או שנה, כשהוא ילמד שעתיים ביום, זו כבר תהיה מערכת מובנית באישיות שלו. לא התלהבות חד פעמית שבמהלך החודש החזיק המעמד ואז הוא התייאש. הוא רואה את זה כחלק מבנה האישיות שלו. הוא כבר מדמיין את עצמו כאדם כזה. הוא חווה את עצמו כאדם כזה. עוד פעם ועוד פעם. לכן חשוב שהאדם ייקח את האנרגיה שלו ולא ייתן לה ביטוי בבת אחת בצורה מקסימלית. אלא יעצור את האנרגיה והמוטיבציה, כי כשהוא עוצר ולא מממש את כל האנרגיה, תמיד נשאר טעם לעוד. נשארת עוד ועוד מוטיבציה שרוצה להתפרץ, וכך האדם לא מגיע ידי מצב שהוא שוחק את עצמו ואת האנרגיה שלו בעשייה שלו לרמה שלו. עוד נקודה חשובה. יש ימים כאלה שפשוט אין לנו את החשק והמוטיבציה להתחיל לפעול ולעשות. אנחנו אומרים לעצמנו שבכל מקרה, היום זה לא היום שלנו. קנו על הרגל שמאל, מזג האוויר הוא לא כמו שצריך, זווית השמש היא לא במקום הנכון, החיוך של השכנים הוא לא החיוך שאנחנו רגילים אליו. בימים כאלה, כל מה שננסה לשכנע את עצמנו ולדבר עם עצמנו שאולי בכל אופן כדאי לעשות, לא נצליח. אנחנו לא נצליח לשכנע את עצמנו שאולי כן כדאי להתחיל לעשות. ואולי נשכנע את עצמנו, מי יודע, זה יום האחרון בחיים, אולי כדאי לעשות, אולי זה כן יום מיוחד. אבל יש ימים כאלה שכל מה שננסה לדבר עם עצמנו, לא נצליח. לא נשכנע את עצמנו. לכן בימים כאלה עדיף לא לבזבז זמן, מרץ ואנרגיה על דיבורים ודיאלוגים פנימיים בינינו לבין עצמנו. אלה הם ימים שאנחנו פשוט חושבים כמה הכל קשה ומסובך, כמה זמן זה ייקח. בימים כאלה אם ננסה לדבר עם עצמנו, אל עצמנו, לא נצליח. מה שעדיף לעשות זה פשוט לקום ולעשות אפילו אם זה לא מושלם. אפילו אם זה לא טוב, לקום ולעשות זה יותר טוב מאשר לא לעשות בכלל. לא לדבר עם עצמנו, לא להיכנס לדיאלוג, אולי מחר, אולי מחרתיים, אולי שהשמש תאיר יותר, אולי שהשכנים יהיו נחמדים יותר. לא כדאי להגיע לכל הדיאלוגים האלה, כי כל הדיאלוגים האלה לא רלוונטיים, לא יעילים. אלה הם דיאלוגים שבהם האדם מרגיל את עצמו לדחות עשייה טובה ויעילה. עדיף לקום ולעשות, זה יותר טוב מאשר לא לעשות בכלל. אפילו אם זה ישפר את האווירה רק 10%, זה כבר יותר טוב מאשר להמשיך לשבת ולהימנע מעשייה. אם למשל אדם חושב לצאת להליכה והוא מרגיש עייף, וזה נראה לו נורא קשה לדמיין את עצמנו רץ פתאום כשהוא שוכב במיטה, אבל ברגע שהוא יתחיל, זה אף פעם לא יהיה קשה כמו שהוא חשב שזה יהיה. חוסר הרצון והמוטיבציה מהווה מבחינתו מדד, שאם אין רצון כעת, זה אומר שגם ההליכה לאחר מכן לא תהיה יעילה, היא לא תהיה טובה, וזה לא יקדם, וזה לא יעיל. ובכן את העשייה על בסיס משקפי ההרגשה בהווה. היות הוא בהווה, הוא מרגיש שזה לא יעיל, אז מבחינתו גם בעתיד זה לא יהיה יעיל. אין בכלל למה להתחיל להשקיע. אבל זה לא נכון. המדד של ההווה לא מהווה מדד נכון, הוא מהווה מדד של אדם מתוסכל שלא רואה מעבר למצב הרוח הרגשי שלו. כמו שהפתגם אומר, אל תיתן למי שאתה היום להרוס את מי שאתה יכול להיות מחר. הוא אומר לעצמו, היות שהבוקר אני מרגיש מצוברח, אז בלי לשים לב, הוא אומר לעצמו, יש לי אמונה שאומרת שאם כעת אני מרגיש רע, זה אומר שאני כל היום מרגיש רע, זה אומר שהיום הזה הוא לא יום מיוחד, זה אומר שאי אפשר לעשות הרבה דברים מיוחדים ביום הזה. ואיך אנחנו יודעים שזוהי האמונה שלו? התשובה היא שאם הוא היה מאמין שהיום זה יום מיוחד, או שהמצב רוח ניתן להשתנות מהר יותר עם מה שהוא מאמין, הוא לא היה מחכה, לא מבזבז את הזמן, כמה שעות מהחיים שלו בשביל לעשות שינוי. אלא הוא היה כעת קם, עושה הליכה מחוץ לבית, מרים טלפון למישהו קרוב, מבקר חבר, מבקר משפחה, עושה משהו, כל דבר שיכול לעזור לשפר את המצב הרוח הרגשי שלו. אבל הוא לא עושה את זה. למה? יש לו אמונה או תפיסה שאומרת שאם אני מרגיש רק כעת, זה אומר שכך אני ארגיש בשעות הקרובות. ולכן אפילו לא כדאי להתחיל לעשות שינוי בחיים, כי בכל זאת אין סיכוי לשפר את מצב הרוח. את האמונה והתפיסה הזו היינו רוצים לנטרל, שאדם כן ינסה לראות איך הוא יכול לצאת מהמעגל הרגשי השלילי של אני מרגיש רע כעת. לפעמים הסיבה שאנחנו לא עושים משהו או דוחים משהו, בגלל שזה נתפס בעינינו כעבודה קשה מידה יותר ממה שהיא באמת, או מפחידה יותר ממה שהיא באמת. אבל חשוב לזכור שלפתח את האישיות שלנו, הכוונה היא ללכת מעבר לפחד שלנו. כי הפחדים שלנו, מה הם? הם הגבולות שלנו. הפחדים שלנו מאותתים לנו איפה אנחנו יכולים כביכול להיפגע. לפעמים זה דבר טוב מאוד. אם מישהו מפחד להתנהג בצורה לא מוסרית, טוב שהוא מפחד, וכך הוא יוצר לעצמו גבולות, והוא מוסרי יותר. מצד שני, אדם שלא מפחד מלהיות לא מוסרי, זו בעיה יותר גדולה, בגלל שהאדם הזה חוצה יותר מדי גבולות, והוא לא יוכל להיות אדם מהיישוב. יחד עם זאת, ישנם מקומות שלא כך הם פני הדברים. אדם שיש לו פחד לדבר עם אנשים אחרים, אדם שיש לו פחד להטריל פרויקטים קצת יותר מסובכים, משהו הרגיל להם עד היום, לפעמים, דווקא זה שהוא חוצה את גבול הפחד, עוזר לו לזהות בעצמו מקומות חדשים. כי להתפתח הכוונה ללכת מעבר לפחד. להתפתח הכוונה לעבור את גבולות הפחד ולהגיע למקומות חדשים בחיים. לזהות בעצמנו יכולות שלא ידענו שיש בתוכנו. ומהמקום הזה לנקודה נוספת. אחד הדברים החשובים שקשורים לנושא המוטיבציה, זה לעשות דברים שאנחנו מזדהים איתם. אין ספק, מדי פעם האדם צריך לרסן את עצמו לעשות מה שהוא לא אוהב לעשות, ולא רוצה לעשות. אומר החתם סופר, הקדוש ברוך הוא רצה, במכת חושך, שבני ישראל ייכנסו לבתיהם של המצרים, יראו את האוצרות שיש להם, יראו את כל המקומות שבהם המצרים מחביאים את הנכסים שלהם, יחד עם זאת, לא לקחת כלום. ולכל ישראל היה אור בכל מושבותם, מה שאפשר להם לראות בזמן שהמצרים לא יכולים לזוז מרוב החושך. אומר החתם סופר, הניסיון של עם ישראל היה בזמן שהם כועסים, שונאים, עוינים את המצרים. בזמן שהדבר הכי מתבקש רגשית זה להביא לידי ביטוי את הנקמה, את השנאה המצטברת של כעס, עוינות. כעת להתחיל לרוקן כלכלית את המצרים. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא ציווה לא לקחת את הכסף, לא לגעת באוצרות, אלא רק לראות איפה האוצרות נמצאים. אותו דבר לגבי מכת בכורות. הדבר הכי טבעי היה לראות בנקמת השם במצרים, קצת להרגיש תחושה שיש צדק בעולם. אחרי שהמצרים עשו כל כך הרבה רע לעם ישראל, זה הזמן לראות את המצרים סובלים, להסתכל מבעד לחלון ולראות כמה הם סובלים, איזה צער הם חווים. ובכל זאת ציווה הקדוש ברוך הוא שאף אחד לא יצא מחוץ לביתו ולא יראו את מכת בכורות. אומר החתם סופר, שתי המכות האלה היו מכות שהיה בולט בהם עניין הנקמה במצרים. רצה הקדוש ברוך הוא שירסנו את עצמם במידה הזו, וזוהי ההכנה לקראת היציאה ממצרים. הריסון העצמי, היכולת של האדם להתגבר על עצמו ואיזו גיבור הכובש את יצרו. דבר חשוב, יסודי מאוד. יחד עם זאת, בשביל שאדם יחווה וירגיש מוטיבציה, זה גם מעבר לריסון של האדם. חשוב שהאדם יעשה דברים שהוא גם מזדהה איתם, דברים שהוא גם אוהב אותם, דברים שהוא מרגיש בהם שיש בו עשייה ועשייה נעימה. חשוב שאדם יעשה דברים שהוא מרגיש טוב איתם. בואו נתאר לעצמנו שאין לנו בעיות כלכליות, אין לנו בעיות בריאותיות, יש לנו מה שאנחנו צריכים. מה היינו עושים אם היה לנו כל כך הרבה זמן פנוי? לפעמים השאלה הזו יכולה לבלבל את האדם. יש בני אדם שלא יודעים מה הם היו עושים אם הם היו לבד עם עצמם בלי שום בעיות. אם אין בעיות לפתור, אז למה החיים? כך יש בני אדם שחושבים. זה בני אדם שנמצאים בתהליך הישרדותי בחיים. בשביל שנפיק מעצמנו את המירב, חשוב שנמצא דברים שאנחנו אוהבים ומזדהים איתם. גם אם אנחנו לא יכולים לעשות את זה 8 שעות ביום, כל יום, אז אפילו שעתיים בשבוע, מתוך 168 שעות שיש בשבוע, זה גם טוב. חובה שעדיין ימצא לעצמו פרקי זמן במהלך השבוע שיעשה לא רק דברים שהוא חייב לעשות, אלא גם דברים שהוא אוהב מאוד. המדד לזה הוא לעשות דברים שאם לא היו בעיות כלכליות, לא בעיות בריאותיות, לא בעיות משפחתיות, מה אז האדם הזה היה עושה? ומכאן לעוד נקודה חשובה. יש פתגם יפה שאומר שההצלחה היא לא היכולת לא ליפול, אלא היכולת לקום אחרי כל נפילה, לשמור על המרץ וההתלהבות בין נפילה לנפילה, בבחינת שבע יפול צדיק, והגדלות שלו שהוא קם לאחר מכן. האירואיות של האדם היא לא להימנע מכישלון כל הזמן, ודאי צריך לנסות להימנע מכישלונות. יחד עם זאת, האירואיות של האדם היא לא להימנע מכישלון כמו לקום בכל פעם אחרי שהוא נופל. כמו שהפתגם אומר, היו לי חלומות, היו לי סיוטים, התגברתי על הסיוטים בעזרת החלומות. הגישה של האדם לחיים היא זו שתהווה משקל חשוב בנושא ההצלחה וההישגים של האדם, לא הכישרון שלו. הרבה אנשים יש להם כישרון, אבל אין להם יכולת סיבולת. יש הרבה אנשים ללא כישרון, אבל עם יכולת שוב ושוב לנסות ולהתקדם, אפילו באחוזים מועטים, לנוע למקומות חדשים. ואז הם מגיעים יותר ויותר גבוה. עוד נקודה חשובה. יש אנשים שמחכים למזל, יש אנשים שמחכים לתקופה שבה העולם יאיר יותר פנים, יש אנשים שמחכים שהילדים יהיו מחונכים יותר, או שבן או בת הזוג יתחילו להבין אותם, יש אנשים שמחכים שהמנהל בעבודה יגלה מי הם באמת. כל מיני אשליות ילדותיות וחסרות אחריות. הבגרות של האדם היא המדד של האחריות. האחריות זה המדד כמה האדם בוגר. כך אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, מופיע בשיחות מוסר, היכולת לקחת אחריות, לא לחכות שהשמש תאיר בזווית הנכונה בשביל שהוא יוכל לחייך, אלא הוא מתחיל לחייך, ואז אולי השמש תאיר בזווית הנכונה, וגם אם היא לעולם לא תאיר בזווית הנכונה, הוא ימשיך לחייך, כי הוא אחראי לחיים שלו. הוא לא מצפה מזג האוויר או מזג מצב הרוח של אנשים אחרים בשביל להרגיש טוב. הוא מייצר לעצמו את ההרגשה הטובה. ומכאן לעוד נקודה חשובה. אנשים רוצים להתפתח, אנשים רוצים להתגבר, אנשים רוצים להגיע למקומות חדשים בחיים. אם אנחנו רוצים להתפתח ולהצליח בחיים, חשוב שנתגבר על הפחדים. הפחדים שלנו הם הגבולות שלנו. בהרבה מקרים התברר לנו שהפחדים שלנו הם רק דמיון. אנחנו מפחדים מליזום, מליצור, מלעשות, מלנסות, מלהתקדם עוד ועוד. הפחדים הם בהרבה מקרים דמיונות. נראה לנו שאם נדבר מול כמה אנשים ונתגבר על פחד קהל, אז אולי אנשים יצחקו עלינו, יזלזלו בנו, לא יתחשבו במה שאנחנו אומרים. ואז יתברר שאנשים גם לא ישמעו לנו או יעזינו ובכלל לא יתייחסו ברצינות, אולי אפילו יזלזלו במה שנאמר. אבל אז כשאנחנו מתחילים לעשות ולהתקדם מעבר לפחדים שלנו, אנחנו רואים שאנשים לא כל כך מאיימים כמו שחשבנו. הם עסוקים בשלהם, בעשייה שלהם, בבעיות שלהם, במשפחה שלהם, בכל מה שקשור להם. אין להם זמן לחשוב עלינו. ואז מתברר ששנים, על גבי שנים, חששנו, פחדנו ממה שבכלל לא היה אמיתי. חשוב שהאדם יזה כל מיני מקומות בחיים, שבה הוא מרגיש פחד, שבה הוא מרגיש חוסר שליטה, שבה הוא מרגיש איזושהי תחושת איום. ינסה בהדרגתיות לראות איך הוא מתקדם, ובכך הוא מתפתח. ותחושת ההתפתחות היא זריקת המרץ. תחושת ההתפתחות היא משאב האנרגיה הגדול ביותר שישנו, כי אז האדם מרגיש שהוא נע, שהוא מתקדם, שהוא מתפתח. מהמקום הזה הוא מרגיש טוב עם עצמו, חזק עם עצמו. מהמקום הזה נושא ההתפתחות והמרץ בחיים זה חלק מהותי מהחיים שלו. לפני שנסיים, נזכיר, המעוניינים לקבל דיסקים של כאייל תערוג, ניתן לקבלם במרכז הישגים, 03-65-25-244, 03-65-25-244. היו ברוכים.